אולי אפתח באיזושהי הרגשה שליוותה אותי בשעה שחתמנו תפילת מעריב בכותל, כמו בכל אתר, לדוד השם אורי ואישי. הנושא, אם הבנתי, של כל הערב הזה הוא צמיחה מתוך מלחמה. והנה אומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. והמילה המודגשת הזאת, בזאת, אומרת הרשני, מהי בזאת אני בוטח? מהו הביטחון שנוטל עמו דוד המלך במערכה שלפניו? אגב, התעוררתי לדבר זה מכבר, אבל הלילה זהו הלילה האחרון שבו אנחנו אומרים את הפרק היקר הזה לדוד השם מורה ואישי. ועם בשמחת תורה, דומה ניקח שעל פי המסורת שלפנינו אנחנו כבר מסיימים. נדמה לי שאצל הספרדים יש מנוהגים, מה?
עד שחרית שמחת תורה.
וחוץ לארץ אז אומרים. טוב, אבל אני אומר, בארץ לא אומרים בשמחת תורה. הספרדים אומרים כל השנה. בכלל, פרק כל כך יקר, הפרק הזה.
שמחת תורה ושחרית.
נו, טוב. מכל מקום, אנחנו כבר, לפחות למנהגינו שלנו, צריכים להיפרד. כשם שאנחנו נפרדים מן הסוכה, להיפרד מן הפרק הזה. דווקא הפרידה הזאת קשה עליי, הפרידה מפרק כה יקר, מחייבת התבוננות. מהי בזאת אני בוטח? אז המפרשים דרך כלל נוהגים לומר, בזאת במה שאמרנו קודם לכן. שם אורי ואישי ממי יירא? השם העוז חיי, ממי אפחד? בהשם שהוא מקור חיי, מעוז חיי, אורי ואישי, בזאת אני בוטח. אבל אם כן, היה נכון לכתוב בהשם אני בוטח. מהי בזאת? יתר מכן, מה מוסיף המשפט הזה? הלא כבר קודם אמרנו, השם אורי ואישי, ממי יירא, השם העוז חיי, ממי אפחד, ובכן בזאת אני בוטח, זה הם הדברים שכבר נאמרו. הפיתוי המיוחד הזה מחייב התבוננות. והנה מצאתי באבן עזרא, ואחר כך ראיתי שגם מצטרף לו פרשן מאוחר יותר, המלבים, מצאתי את שאהבה נפשי, דבר שחשבתי עליו זה מכבר. בזאת אני בוטח, איננו עולה על מה שקודם לכן, אלא על מה שיבוא. בזאת, במה שאומר אתה. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. בזאת, ברצון הזה, בתפילה הזאת, בשאיפה הזאת של שבתי בבית השם כל ימי חיי, אני בוטח. אחר כך, וזה תוספת חידוש, אפשר לומר, שלי להאיר את הדבר מתוך פשוטו של מקרא, בדקתי ומצאתי שבמקרא עצמו כל אימת שאתה מוצא את המילה בזאת היא מופיעה עשרות פעמים, תמיד תמיד היא עולה על מה שיבוא ולא על מה שהיה. כך דוגמה, אומרים אנשים כבר בעצמם להתבונן. למשל, אומרים בני יעקב לאנשי שכם, אך בזאת נאות לכם בהימו לכם כל זכר, בזאת שיבוא, בזאת תיבחנו, נאום השם, בזאת תיבחנו, אומר יוסף לאחיו, והדברים עולים על מה שיהיה, בזאת אדע כי כנים אתם, ותמיד בזאת למה שיבוא, בזאת אדע כי אני השם, אומר משה לפרעו, בשם השם דם הקודש יבוא, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר וכולי, בזאת תדעו כי השם שלחני, אומר משה לי לקורח ועדתו, ושוב עם בריאה יברא השם. נמצא שבכל מקום שאתה מוצא בזאת, זה מתייחס למה שיבוא ולא למה שדובר. ואם כן באמת הדבר הזה מאיר בפשוטו של מקרא, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. ואני רוצה לתת לזה את המימד הרחב יותר, הכולל יותר. מה שנותן לאדם את היכולת לעמוד במבחנים, ואין לך מבחן קשה יותר מאשר מלחמה על הטוב והיקר, הוא באמת שניים, המאין והלאן. ההכרה שיש לאדם דברים יקרים וקדושים, בית ומשפחה, ארץ ועם, שורשים ומורשת, כל אלה דברים גדולים שנותנים לאדם איזשהו ביטחון ונותנים לו יכולת עמידה. אבל חברים יקרים, אולי בהיפוך מאשר המשפט המקובל, אין עבר בלי עתיד. תמיד אנחנו אומרים אין עתיד בלי עבר, אבל גם אין עבר בלי עתיד. אם אין לך לאן, אם אין לך יד שאליו אתה נושא עיניי, שאותו אתה משווה לנגד עיניך ואליו אתה נחשף, קשה לך עד מאוד להתמודד עם ההווה, בעיקר עם משברים ומצוקות, ובכללם כפי שאמרנו כבר מה נורא ומה היום ממלחמה. כשיש לך לאן, כשיש לך למען מה, כשאתה משווה לנגד עיניך את היעד הגדול, אז גם בשעות המבחן, גם במרחקים, גם במצבים של משבר, אתה שואב כוחות, לא רק מהעבר, לא רק מהמאין, אלא מהלאן. אחת שאלתי מאת השם, אומר דוד המלך, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. הרצון שלי, הכיסופים שלי, להיות בבית השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי יכולת לעמוד ולהתמודד גם עם מבחני העכשיו ועם המצוקה הכל כך קשה. ואם כבר נגענו בפסוקים הללו, שכאמור אנחנו באמת נפרדים ואיננו נפרדים מהם, אגב אני רוצה לספר מאוד כבש את ליבי ביטוי שמספר נתן שירנסקי, אסיר ציון שלנו, שזכה בזכות אמונתו וגם בזכות רעייתו אביטל שמסרה נפשה אחרי שנים של כלא ומצוקה לצאת. הוא מספר שם כיצד הצליחה אביטל אשתו לדחוף לו באיזושהי דרך להגניב לו ספר תהילים לתוך הכלא, ושם הוא מספר בספר שלו בשם לא עירה רע, שהוא היה עובר עד כמה שהוא ידע עברית בקושי שהוא ידע על הספר, ספר התהילים, והוא מציין, וזה בוודאי מפלי שהוא ידע בכלל את המסורת שאומרים בין בחודש אלול ובימים נוראים את הפרק הזה, מכל הפרקים ככה הוא כותב בספר שלו, לא עירה רע. מה? תפס את ליבי הפרק הזה לדוד השם הורי ואישי, והייתי מתרפק עליו ואומר בזאת אני בוטח, אחת שאלתי מבית השם, הוא מצטט את הפסוק הזה, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, שיביתי לנגדי, כותב שם נתן שירנסקי, את הרצון לחופש, לחירות, לכך שאוכל, והספר הזה הוא ספר גדול של אמונה, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. כיוון שנגענו בפסוק היקר הזה, נוסיף ונאמר, לכאורה יש איזושהי סתירה פנימית בין אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, אחת בלבד, שבתי בבית השם כל ימי חיי, הרצון להתמיד ולהיות בבית השם כל החיים, ומיד לאחר מכן לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לבקר כפשוטו מדי פעם בפעם, בין אם תאמר שזה לבוקר ובין אם זה ביקורים כמו שאנחנו מבקרים. ובכן, דוד המלך, אפשר לשאול אותו, מה אתה רוצה להיות? אזרח קבע או תייר? שיבתי בבית השם כל ימי חיי, התמדה ללא הפסק, ללא שיום, או לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כבר חז"ל תופסים כביכול את דוד המלך ואומרים, אמרת אחת שאלתי ולבקר, ולבסוף אתה שואל שתיים שלוש. כך שואל הקדוש ברוך הוא את דוד על פי דברי חז"ל, ודוד משיב, ממך למדתי. אמרת, מה השם לוקח השואל ממך? מה בסך הכל שואל? כי אם ליראה את השם, לאהבה אותו, לשמור כל מצוותיו, לדבקה בו וכו'. אז גם אתה אמרת, מה הוא שואל? ואחר כך שנתת לצאת לשלם, אז גם אני. טוב, זה כמובן איזשהו דבר שיש בו אפילו כאותו הומור חז"לי, אבל מה הפשט? ובאמת לא רק שיש פה שתי בקשות, אלא יש פה שתי בקשות שכביכול יש איזשהו מתח ביניהם. פה שבתי או לבקר. תשובה היא, דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות אזרח קבע עם הרגשה של תייר. לשון אחרת, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לא לעזוב, לא להיפרד, ולו לרגע מקרבת אלוקים ומהישיבה בבית השם. אבל לישיבה הזאת יש יכולה לרבוץ לפתחה של הישיבה כל ימי חיי מכשלה של שגרה. אומרת המשוררת, לבל יהי יומי כתמול שלשום, לבל יהי יומי עליי הרגל. אני כבר מתרגל, ואז השגרה אפורה ושוחקת, והטעם והנועם והחדווה שבהתחדשות עלולה להתפורר. שבתי בבית השם כל ימי חיי, אומר דוד, אני רוצה, אבל מתוך הרגשה של לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, שכל פעם יהיה אצלי כמו ביקור ראשון. אני קם בבוקר, מתבונן ואומר, איזה עולם יפה. פותח וקורא את פרקי תהילים של פסוקי דזמרה, או את ברכת קריאת שמע, ובכל עת יהיו בעיניך כחדשים. לבקר בהיכלו. ההתחדשות. הבקשה הזאת של דוד, שכוללת בתוכה את ההתמדה ואת ההתחדשות, היא נותנת את הכוח לעמוד בכל המבחנים, בכל המלחמות. מי שאין לו יעד, מי שאין לו כיוון, אז באמת קשה לו עד מאוד. ובמיוחד שהוא צריך לעמוד במצבים של מבחנים שגובלים במסירות נפש. על מה ימסור את נפשו? למען מה? פעם אמר לנו רפול, זיכרונו לברכה, אני עוד זוכר במפגש שלנו הצנחנים איתו, אמר, בואו נגיד את האמת, הצנחן מוכן למסור את נפשו בגלל שהוא פוחד מה יגידו החבר'ה שהולכים אחריו. אני לא מזלזל. אני לא מזלזל גם בלחץ החברתי הזה, אם תרצו. אבל זה לא יכול להחזיק מעמד. אם בסופו של דבר אין איזושהי אמת גדולה שהיא עומדת על רגליה שלה, כי אחרת בסופו של דבר יכול להיות מצב שזה יאמר לזה וזה יאמר לזה וזה יאמר לזה, על מה ולמה אנחנו נלחמים, והעניין יכול להישחק. שרואי קליין השם יקום דמו נפל על הלימון וצעק שמה ישראל, הוא לא עשה את זה בגלל החבר'ה שמאחוריו, צדה למען החבר'ה, אבל לא בגלל מה יגידו, אלא באמת מתוך איזושהי מסירות נפש אדירה שהוא הביא אותה לידי פסקה, אבל היא אפיינה גם את המלחמה האחרונה עם כל המחדלים, עם כל הכישלונות ועם כל השרלטנות אולי של אלה שניהלו אותה. המסירות נפש הזאת שהתגלתה במלחמה הזאת כמו במלחמות קודמות, והיא לאו דווקא שייכת למגזר אחד, מלמדת שמסירות נפש קיימת בעם ישראל. אבל מסירות נפש כזאת, גם אם יש בה את העוצמות הספונטניות שלה בטווחים ארוכים, יכולה להיבנות ולהתרומם ולהחזיק מעמד רק אם יש לה מאין ויש לה לאן. כי אחרת, שואל את האדם את עצמו, למה זה אנוכי? ועל מה ולמה? היכולת לצאת מתוך האני הכאן והעכשיו ולראות דברים בפרספקטיבה, מאין ולאן, והלאן עד גבוה מעל גבוה וגבוהים עליהם, יכולה להיות רק כשיש בתוך האומה בכללותה, והדברים יורדים עד לפרטיה, הכרה שיש על מה, יש יד, שאפשר שלעיתים בשעות מבחן הוא גבוה עוד גם מעל החיים הפרטיים שלי. ואם העניין הזה מתמוטט, הדברים נכשלים ונופלים. צריך לומר, זה לא נכון רק לגבי עם ישראל. עם כל הטירוף והרשעות והאפלה ששרויה בנפשם של המתאבדים למיניהם ושל לוחמי החיזבאללה והחמאס, וגם אלה שכפי שקורא להם הרמב״ם בהלכות תשובה, הערבים הטיפשים השטופים בזימה שמצפים ל-72 בתולות שם ברקיע, גם להם יש יעד. והמאבק שלנו איתם, ככל שינסו לטשטש אותו, הוא בסופו של דבר מאבק על תוכן של אמונה. אמונתנו תאורה וגבוהה לאין שיעור, ולכן גם מסירות הנפש שלנו בסופו של דבר תגבר. אבל יש גם ללמוד מהם. אגב, אורחה, זה מה שאומר הרם, הרב קוק זכר צדיק לברכה, בסידורו עולת ראייה, באמת כדרכו, בחידוש, במקוריות, בהעזה עצומה, שניסיון אברהם בעקידה, אף על פי שביסודו הוא לא היה בדרכה של מורשת ישראל, שלא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי להקריב קורבנות אדם, כי עבודת השם אצלנו עוברת דרך החיים ולא דרך המוות. אבל הניסיון בעקידה, אומר הרב זצ"ל, בעולת ראייה, בפירושו לעקידה שלפני התפילה, היה כדי להראות שמסירות הנפש של אברהם אבינו אינה נופלת ואף עולה לאין שיעור על מסירות נפשם של עובדי העבודה הזרה שהקריבו קורבנות למולך. כי אותו ניצוץ פרימיטיבי שקיים באדם הפרא, בעובד האלילים, שסבור שיש דבר שלמענו שווה למסור את כל הקדוש והיקר, אף על פי שהוא נעשה בדרכים אפלות ועקומות ומעוותות, המסירות נפש הזאת היה צריך שהיא תתגלה גם באמונה אצילית טהורה, שלא מלווה באקסטזה פרועה, בתופי טמטם, כפי שאנחנו רואים גם בציורים של הגמרא מסכת סנהדרין, איך היו מקריבים למולך עם המדורות מכאן, ואיך היו מטרפים, מטריפים את דעתו ומשגעים אותו. פה אצל אברהם הדברים נעשים באציות, בטהרה, בשלוות נפש, בהליכה של שלושה ימים, אבל כל זה בא להראות מסירות נפש אצלנו לא תחסר, היא תלך ותגבר. והדברים דברי אמת, כבר לא ממצים את כל סוגיית הסוגיה הגדולה של העקידה והמבחן של העקידה, אבל ההערה הזאת של הרב זצ"ל היא הערה יקרה עד מאוד. ועל כן שאנחנו בחג הסוכות ניצבים לפני אותם פרקי נבואה, אם בספר זכריה ואם בספר יחזקאל, שעוסקים באחרית הימים, במלחמת גוג ומגוג. השנה לא יצא לנו לקרוא, כיוון ששבת היא שבת שמחת תורה, אבל פרשת גוג ומגוג שנקראת בשבת חול המועד בחג הסוכות, וכן הפרק שקראנו ביום טוב ראשון של חג הסוכות על המלחמה בירושלים ועל אסיפתם של הגויים להילחם בירושלים, מלחמה שהיא מלחמה כאילו על כל קודשי האומה, המלחמה הזאת יש לה ייעוד. היינו שמחים כמובן אילו לא היינו נזקקים לה, היינו שמחים אם הכל היה בא בדרך חלקה באוטוסטרדה, אם היו הולכים עמים רבים ואומרים לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורינו מדרכה ונלכה באורחותיו, מבלי שיהיה צורך שתהיה קודם לכן מלחמה כל כך עקובה מדם, ושבה אנחנו נשלם מחיר כל כך גדול. נכון, אמרנו באש אתה עתיד לבנותה, כאמור ואני אהיה לנו השם חומת אש סביב ולכבוד יהיה בתוכה. אבל האש הזאת, שגם אגב בבוקר שנקרא בפרקי הושענא רבה, אז אתם יודעים אנחנו מבקשים כולנו על מים, אבל יש פיוט שלם שכל כולו עוסק באש הקודמת למים. תסתכלו בפיוט הזה מפיוטי הקליר באש, נכון? אש. והפיוט הזה מסיים דרך אגב בפסוק הזה בזכריה, תשים את אלופי יהודה, תשים ככיור אש. עד שאנחנו באים אצל זכריה, זה מתחיל כבר אצל אליהו הנביא. הלו אליהו, כדי לקיים את דבר השם, לך יראה לך ואתנה מטר על פני האדמה, מה הוא עושה? הוא קודם כל מוריד אש משמיים. האלוקים אשר יענה באש הוא האלוקים, ורק שבא אש, ולאחר שבא גם האש, ואש הקנאה שמחלה בסופו של דבר את אותם 400 נביאי הבעל, רק אז יכול אליהו לבקש רחמים ולגהור ולשים פניו בין רגליו ולומר הברית לברית. נמצא שיש איזשהו שלב מוקדם, וזה עולה מכל דברי הנבואה, של עידן של מלחמות שקודם למהלך של שלמות ושלום, והלכו עמים רבים, ויאמר כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו השם אלוקי ישראל מלך מלכותו בכל משלה. אם זה נוח לנו או לא נוח לנו, פשוטם של מקראות, גם אם לא נדע איך יהיו הדברים עד שיהיו, כלשונו של הרמב״ם, כדי שנזהר ולא נתחיל לתת תסריטים וכל מיני סצנריות איך בדיוק יהיה מהלך הגאולה, אבל דבר ברור הוא שהגאולה כרוכה במאבק קשה שיש בו הרבה שפיכות דמים. וכשמתעורר, אומרת, מתעוררת מלחמה בעולם, מתעורר כוחו של משיח. פרקי המלחמה, דרך אגב, בספרו של הרב קוק זכר צדיק לברכה, אורות, יש לו פרק שלם, מסה שלמה על נושא המלחמה, והוא פותח במילים האלה, שמתעוררת מלחמה גדולה בעולם, הוא כותב את הדברים האלה בימי מלחמת העולם הראשונה, מתעורר כוחו של משיח, את הזמיר הגיע, זמיר עריצים יענה, הזמיר לא רק במובן של הזמיר שמנגן, אלא גם קיצוצם של הענפים של החזירים ושל הענפים שצריך לקטות כדי שהעץ ייתן פרי הילולים. לא פשוט. זה מאוד לא פשוט. אגב, כשמנסים ללמד את הדברים האלה, במיוחד גם ציבור שלא מורגל בטרמינולוגיה של אורותיו של הרב, ובכלל בדברי מורשה, אז הדברים לפעמים נראים להם אפילו מקוממים. העניין הזה של לתת כביכול איזושהי אידיאליזציה למלחמה. אנחנו לא שמחים למלחמה, ומי שיודע את מחיריה, ומי שיודע את עוצם הכאב של קורבנותיה, בוודאי ישמח מאוד אם ניתן יהיה לדלג עליה. אבל מסתבר שיש כאן שלב שאי אפשר לדלג עליו. ומרתק הדבר, שאותו פסוק שמופיע בספר ישעיהו ומקבילה במיכה, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמאות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אתם יודעים, יש פסוק מקביל בספר יואל, אבל בהיפוך גמור. וכך אומר יואל, קוטו איתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים. החלש לומר גיבור אני. ואגב, את הדברים האלה הוא שם לא בפיהם של ישראל, אלא בפיהם של אומות העולם, שלפני שהם מחטטים את חרבותיהם העתים, הם עושים את המהלך המהופך. ובאמת, ומכיוון שכבר אני צריך לקצר ולסיים, זה בסדר, לא עליי המלאכה לגמור, במיוחד שלצערנו קצת נתאחרנו, אז רק נקרא את הלשון הזאת בספר יואל, כדי שנראה כמה, עד כמה היא קשה וחריפה, תיאורים שלו כלפי עמק יהושפט. זה היה אגב נחל קדרון, שאותו עברנו גם במלחמת ששת הימים. אומר הפסוק, ספר יואל, קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יבשו יעלו כל אנשי המלחמה, קוטו איתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. ושובבואו כל הגויים מסביב, ונקבצו שמה הנחת השם גיבוריך. יאו ויעלו הגויים אל עמק יהושפט, כי שם אשב לשפוט את כל הגויים סביב. אחר כך יש כאן תיאור קשה מאוד, שרק לאחריו ולאחר גאולתה של ירושלים באים דברי הנבואה מרניני הלב, והיה ביום ההוא יטפו ההרים הסיס והגבעות תלך נחליו, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים, והחשבון יתמצא. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. כך חותם ספר יואל. ואני רוצה לומר עוד משפט או שניים, עוד ש... דברים הם רק בראשיתם. התיאור הזה שהעמים שבאים על ירושלים מתוך ממש איזושהי אובססיה, מתוך איזשהו טירוף, ומי שקורא לעומק את ספר יואל מבין שהטירוף הזה שמאפיין את העמים הוא אותו טירוף שמאפיין את מכת הארבה. כי ספר יואל בנוי על סיפור הארבה, שאת על בלי חשבונות כלל, כאילו כגוש אחד בלי לעשות שום חשבון של הפרט. המלחמה הזאת שמתוארת גם ביחזקאל, גם ביואל, גם בזכריה, גם בדברי נביאים אחרים, מלמדת שהמסלול שבו תבוא גאולתנו ופדות נפשנו עובר דרך איזשהו ברור, ברור קשה מאוד, נוקב מאוד, עם העמים אשר סביב, שאינם מוכנים לקבל לא את תורת ישראל, לא את עם ישראל, ומעבר לזה לא את השם אלוקי ישראל. והמרידה הזאת, התסיסה הזאת, שיכולה לבוא בזוויות שונות, ואמרתי לא נדע איך יהיו עד שיהיו, אבל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו גם בלי חזיונות יותר מדי אפוקליפטיים, הוא ממש מסמר שיער. כשאתה שומע את סיפורה של איראן, ואתה רואה את ההתעוררות של העולם הפונדמנטליסטי המוסלמי, ואתה רואה את הגיבוי ביודעין ושלא ביודעין, ברצון ובאונס גם של עולם נוצרי גדול שסביבו, ואתה רואה בחרדת לב איך הכל כאילו מתמקד בסופו של דבר אל ירושלים, אל הר הבית, אל העם הזה ואל הארץ הזאת. גם כשהעם הזה בחלקים גדולים ממנו לא יודע על מה ולמה, פתאום נגזרה למגזרה, ומה רוצים ממנו בכלל? כביכול עם ככל העמים, עוד איזושהי שכונה אירופאית במזרח התיכון, והנה הכל מתמקד עליה. לא מפני שהיא שכונה אירופאית כדרך שמנסים לומר, לא מפני שזאת תרבות מערבית, מפני שבעומק העניין יש כאן מלחמה של אמחו לכו ונכחידי מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. וזה שוב לא נובע אצלנו רק מתוך איזשהו חיזיון אפוקליפטי, אלא מתוך קריאה מפוכחת של המציאות לכל מי שרואה את הדברים באופן ריאלי ולא רוצה להשלות את עצמו. המשלים את עצמם הם אלה שמנסים לטשטש את העוצמה הזאת ואת האימה הזאת שסובבת אותנו. הבירור הזה הוא בירור שאנחנו זקוקים לרחמים רבים, אבל יש לנו יכולת לעמוד בו שאנחנו יודעים שהוא מוביל מתוך קוטו איתכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, לבחיתתוך אהבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. שאנחנו יודעים שסופו של החזון הוא שמבית השם, כמו שאומר הפסוק פה ביואל, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. זה פסוק עמוק מכל עמוק. המעיין מבית השם יצא מופיע גם ביחזקאל על המים שיוצאים ומגיעים עד סדום ועד ים המלח, ונרפאו המים, פרק שלם בספר יחזקאל שמתואר כיצד ירפא, תרפא סדום ובנותיה, ירפא ים המלח ממליחותו ויתמתק ועץ יעלה על שפתו מזה ומזה, והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה וכו'. ופסוקים אלה קראנו גם בספר זכריה, הם פסוקים עצמם. ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. ואז בצמידות לזה בפסוק והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. פסוק הזה שבו אנחנו חותמים את התפילות שלנו, חברים יקרים, שלקוח מספר זכריה, מההפטרה שקראנו, הוא הפסוק שחוזר ונשנה ביחזקאל, ביואל, גם בפרקי תהילים מיוחדים. צריך כבר להעמיק כדי לגלות את המוטיב הזה בספר תהילים, אבל הנה כאן גם בספר יואל. ומעיין מבית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים. מה ירפא בנחל השיטים? מה ירפא בים המלח? מה ירפא במים שיצאו מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון? מעבר לצד הפיזי, מעבר למתיקות של המים המלוכים, מה המסר העמוק, מה הקוד הנבואי שגנוז כאן, שזה צריך שהוא בפני עצמו, ואין לצערנו אפשרות לדבר עליו כאן. אז נשמור את הדברים, אבל רק בזה נסיים במה שפתחנו, שאנחנו יודעים שיש לנו יעד גדול ושיש חזון גדול לנגד העיניים, והכרה שנכון יהיה בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, ושאנחנו ישראל עם קרובו נזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו גם בהתמדה וגם בחדוות ההתחדשות. היא נותנת לנו את הכוח לעמוד בכל המבחנים, ובעזרת השם לבקש בכל זאת ריבונו של עולם ברחמים, ושעד שתבוא הנחמה לא תצא חלילה הנשמה. אז חג שמח, שורות טובות, ישועות ונחמות. תודה.